אנחנו עוסקים במאמרים האלה של הרב בתחיית עם ישראל. אני רוצה להסביר, יש איזה מורכבות בנושא של התחייה הזאת. מדוע? אנחנו בעצם הולכים ומשתקמים אחרי 2000 שנות גלות. והאיזון, נאמר, של האומה הזאת עדיין לא התאזנו מהרבה מאוד בחינות. ואני כרגע רב מתייחס לנושא של אנשים שעזבו את הדת, את המסורת, ואנשים שנשארו נאמנים לדת ולמסורת. ומה זה כל התהליך המורכב הזה? אני הייתי מצפה שבשיא בגאולה, כשאנחנו באים לארץ ישראל, כולם יהיו דתיים. ואפשר אחרת כאילו? 2000 שנה חיכינו לרגע שנגאל. אז בכל אלה שבאים לכאן, הם בעצם צריכים להיות אנשים שהולכים לפי התורה, לפי המסורת, לפי הדת. ופתאום המציאות היא הפוכה בדיוק. הפוך על הפוך. מי שהעליות הראשונות, ראשונה, שנייה, שלישית, כל העליות האלה שבעצם הקימו, לפני הקמת המדינה, הם רובם היו עליות של אנשים לא דתיים. ולא רק זה, המדינה כשהיא קמה, הרוב היה כאן לא דתי. ואיך זה יכול להיות שבפסגה, באותו דבר שאנחנו מצפים אליו יותר מכל, אנחנו מוצאים פתאום אנשים שהם מנהיגים ומכבדים אותנו, והם לא הולכים לפי המסורת, לפי הדת היהודית. השאלה הזאת הטרידה הרבה אנשים, מטרידה גם היום הרבה אנשים. אז יש כאלה אומרים, אם הם לא דתיים, אנחנו, איך אומרים, לא קשורים אליהם. ויש כאלה אומרים, למרות שהם לא דתיים, אנחנו בתוך המהלך הזה של תחיית עם ישראל, הקמת המדינה, צבא הגנה לישראל וכל הדברים האלה. על זה דן כאן הרב, אבל בהיבט קצת יותר מעמיק, כי בחברה אנחנו מוצאים אנשים בדור שלנו שכל עניינם זה עולם של עשייה, קבלני בניין, אמר. אנחנו קוראים למדינת ישראל הבית הלאומי שלנו, זה הבית שלנו, ובית צריך לבנות אותו, מישהו צריך לבנות אותו. זה לא הייתה לנו מדינה, אז צריך לבנות אותו מההתחלה עד הסוף. אנחנו פועלי בניין, הדור שלנו, אפשר להגיד, השאלה המרכזית שעומדת לפתחו של הדור שלנו, והדור הקודם בוודאי, זה שאלת הקיום. הקיום הפיזי. פשוט, פשוטו כמשמעו. פרנסה, אוכל, ביטחון, כלכלה. זה הם הנושאים שעומדים היום על הפרק, דרך כלל גם היום עומדים על הפרק מבחינה סדר היום הציבורי הלאומי שלנו. ואז רוב רובו של העם עוסק בשאלה הקיומית. ומה עם השאלה הרוחנית? בשביל מה כל זה? מה התוכן של זה? איפה מקומה של הדת בתוך כל הדבר הזה? הדברים צריכים ללמוד אותם, זה לא דברים פשוטים. כאן כותב הרב להסביר לנו את החשיבות של ה... מהלך הזה, להבין שגם זה וגם זה צריך. גם את העולם העשייה, העולם הפיזי שדואג לצד הקיומי החומרי, וגם את הצד הרוחני וכיצד הם יכולים לחיות ביחד, ואיך הם ישתלבו בסופו של מעלה. בואו נראה את זה בתוך. בדף עין ב' בסעיף י' יהיה טוב. ראשי תיבות. סדר הגאולה ותחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. צריך שני זרעים. זרע האדם, תכף נראה מי זה הזרע האדם הזה, וגם זרע בהמה. גם רוח וגם מעשה, שני הדברים האלה, איך להתנהל, איך זה יהיה, נראה את זה בהמשך. זרע אדם לחוד, אומרים חז"ל, וזרע בהמה לחוד. זה שני דברים נפרדים, לכאורה. הם משתווים, הם מתחברים, אבל על פניו אומרים זרע אדם וזרע בהמה. עכשיו הוא מסביר את המאמר הזה, את הפסוק הזה. מה זה זרע אדם? מה זה זרע בהמה? שלמות הצורה המוכרחת להיברא, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. זה זרע בהמה. דהיינו, אומר כאן הרב, זה ממש כמו רוח קדשו אומר בנבואה, אנחנו צריכים אנשי כלכלה רציניים, פושרים, אנשי מעשה, מהטובים בעולם, שהם יפעילו כאן את ההייטק ואת התעשיות האלה, ויבנו לנו כאן בית, יבנו לנו מולדת. אבל הם צריכים להיות מהטובים בעולם. דרך אגב, אני אומר, היום מדינת ישראל נחשבת למדינה מאוד חזקה יחסית, מבחינה כלכלית. ולא פעם שואלים את השאלה, מה יש לכם? איזה אוצרות טבע יש לכם? מה יש כאן? שום דבר. חוץ מים המלח שיש שם אשלג, אולי קצת פוספטים בנגב, לא יודע מה... מצאו כמה טיפות נפט בחלץ או ב... אבל זה לא בערות נפט, זה לא כועט, אנחנו לא כועט. יש לנו משאבי טבע או משהו כזה. היום מצאו בים התיכון משאבים של גז, אבל לא, בעזרת השם נשתמש. אבל כרגע, איך הקמנו כאן מדינה שהיא כזאת חזקה מבחינה כלכלית, שמייצאת לעולם בעשרות מיליארדי דולרים, אולי אני לא יודע, לא סופר, לא כלכלה, לא מבין. אני זוכר פעם היה כאן במכון, בביקור, הנשיא הרצוג המנוח, זכרונו לברכה. הרצוג, כן, היה נשיא, נכון, הרצוג. הוא היה כאן במכון. ואז התלמידים שאלו אותו שאלה, לגבי התרומות שהיהודים מחוץ לארץ תורמים לחיזוק מדינת ישראל. אז הוא ענה להם ואמר להם, תראו אבותיי, היום כל התרומות של יהדות כל התפוצות לחיזוק מדינת ישראל, היום, אז עשרות שנים זה היה, הוא אמר, זה בערך, אם אינני טועה, 4% מכל התקציב שלנו. 96% זה בא מהתוצר המקומי, ההכנסות של המדינה. הוא אומר, כולל הישיבות, כולל האוניברסיטאות, כולל כל מה שיהודים תורמים. כשהגענו את המדינה, אז באמת לא היה לנו כסף. ואז יהדות העולם תמכה בנו בזה אחוזים גדולים. אבל היום אנחנו כבר לא תלויים בתרומות, בדברים כאלה. אנחנו מדינה שאנחנו מייצרים בעצמנו את היכולת הכלכלית שלנו. מאיפה כל זה בא? מהמוח היהודי. המוח היהודי הוא כזה יצרני, כזה חדשני. כזה, אנחנו כאן עושים דברים שכל העולם עומד נדהם לנוכח התוצר שלנו, כן? לכל העולם מייצאים כאן כל מיני דברים, עתירי מדע ודברים כאלה ואחרים, זה לא יאומן הדבר הזה. זה מה שהרב כותב, כי הם למדו כנראה את המאמר של הרב. זרע בהמה, אלה אותם אנשים שעוסקים בעולם של עשייה. אלה אותם אנשים בעלי יכולת קידום של הכלכלה הלאומית שלנו, שהם מהטובים בעולם. נקרא את זאת, מוכרחת להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. זה הדור שלנו, נאמר. הדור שלנו הוא דור שהוא קידם את כלכלת מדינת ישראל עם כישרון יוצא מן הכלל. מעם שהיה בגלות ולא הייתה לו מדינה ולא כלכלה ולא צבא ולא שום דבר, איך קוראים ביידיש, לופטמן, עם רוחני שעסק רק בלימוד תורה, פתאום נהפכנו לעם יצרני, לעם חזק. אבל זה לא מספיק. מה זה זרע אדם? אומר כאן הרב, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, יש כאלה אנשים, בעלי נפשות אציליות, מחיי הרוח ומעדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם, כמו אנשי הכלכלה. זאת אומרת, שני סוגי אנשים, הארץ הזאת תייצר. אנשים חזקים, כישרוניים, בעלי יכולת, עשייה אדירה, אבל לא פחות מזה, אנשים בעלי נשמה אצילית, שיאצילו מרוחם על האומה ועל העולם כולו. דווקא טיפוסים מלאים, משפיעים יפה אלו על אלו, וזה לא עומד בסתירה. אלה אנשי אצילי הרוח ישפיעו על אנשי המעשה, ואנשי המעשה ישפיעו על אנשי הרוח. אנחנו עם אחד בסך הכל. נפש בריאה בגוף בריא, כן? נפש בריאה בגוף בריא. ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. זה הדור שלנו. כן, הרב לא רואה בזה סתירה. זה שיש כאן עולם של עשייה אדיר. אבי זכרונו לברכה, אני נוהג לספר לתלמידים, היה פועל בניין. ולא במקרה היה פועל בניין. למה? כי הוא בנה את המולדת, פשוטו כמשמעו. הוא עסק בעשייה, בנה את המולדת. אבל זה הוא רק מייצג את הדור שלו. הדור שלו עסק פשוטו כמשמעו, ועוסק עדיין פשוטו כמשמעו בבניין הפיזי. אבל זה לא מספיק בית פיזי. צריך גם שיהיה תוכן לבית, רוח לבית. וזה תפקיד אותם הנשמות האציליות, שחלק מהם לומד היום במכון מאיר. ובעזרת השם יתגדלו בתורה, בעירה, באהבת השם, באהבת הבריאות, ויצילו מרוחם על האומה. כן. לכן, הווה טליה, זה לא שני דברים נפרדים, אלא שני דברים שמחוברים אחד לשם. החיים האציליים העליוניים, שהם מלאים בכל יפת דבורתם, של אותם אנשי רוח אציליים, אינם ממסד ועד שפחות שלהם נעלים מחיי ההמון. כאן הוא אומר, זה יסוד גדול. יסוד הכהונה. בכל עם, דרך אגב, היה איזה קומץ אנשים, ולשעה רוח, שהם הצילו מרוחם על האומה שלהם. גם היום זה ככה. לא כולם הם, איך אומרים, צדיקי עליון. רוב רובו של העם ואנשים עמלים, עובדים, אנשים פשוטים, לא אנשים שעוסקים בעולמות עליונים. כמו הכהנים בעם ישראל, שבט הכהנים, הוא לא רק בעם ישראל, היה גם ככה במצרים, מי שיוכל אצל יוסף, הכהנים לא היו משלמים מיסים, היה להם איזה קומץ אנשים, לא משנה שהם עבדו עבודה זרה, אבל הם היו קומץ אנשים שהצילו מרוחם על האומה כולה. אותו דבר גם עם ישראל. אומר, האנשים האלה מורמים מהעם, לא יכולים להיות מתמסרים לחיי העשייה. למה? הם צריכים להציל מרוחם על כל האומה. אם נקיש את זה לדור שלנו, ליום שלנו, יש לנו מה שנקרא עולם התורה, שהיום הוא עומד על הפרק מבחינה ציבורית, כן, באיזה מידה, איך אנחנו מתנהלים עולם התורה, שהוא גם יתרום, נאמר, לחברה הישראלית. אני לא עוסק בדברים האלה, אבל בוודאי ובוודאי יש צורך בעולם התורה, בגרעין של אנשים שבאמת ימסרו את עצמם ללימוד התורה, לא בשביל עצמם, בשביל להציל מרוחם, להעביר את המסרים שהם לומדים, להעביר את זה לאומה. כמו שהיה, כשהיינו 12 שבטים, היה שבט הכהונה, שהוא היה זה תפקידו, גם היום צריך גרעין של אנשים שעוסקים בתורה, והם מזכים את כל האומה. כמה יהודים יש היום בעולם? אסור למנות. אבל יש כמה מיליונים, נכון? כמה מהם, היהודים האלה בעולם, הם רופאים, עורכי דין, מהנדסים לדעתכם? יש יותר מעשרת אלפים. מאה אלף אקדמאים יהודים בעולם. מיליון. יותר. אני הייתי בארצות הברית לפני כשנתיים וחצי. כל יהודי שני הוא אקדמאי. כולם הולכים באוניברסיטאות, כולם זה, כולם שם רופאים, מהנדסים, אני יודע, כל מיני אנשים גם. זאת אומרת, אנשי מעשה, לא, בארץ זה אותו דבר. ברוך השם, בלי עין הרע, אנחנו עם שיש בו הרבה הרבה אנשים שיש להם תפקידים כאלה של האקדמיה וכל הדברים האלה, זאת אומרת. מכוח ה-12, 13, 14, לא יודע כמה מיליון יהודים יש בעולם. כמה לומדי תורה באמת, לא לנו דתיים, לומדי תורה יושבים ולומדים. עשרות אלפים, זה הכל. והם, העשרות אלפים האלה, מזכים את המיליונים. יש מקום לעשרות אלפים האלה או אין מקום? מה אתם אומרים? למה אתם שותקים? יש מקום לעשרות אלפים? ודאי שהכוונה, אפילו כשלא הכוונה, תוך שלא לשמה, בא לשמה. זה דבר ידוע, שאדם עושה דבר טוב, הוא מזכה גם את האחר, גם שלא מתכוון לדבר. לכלל, כי אנחנו בעניין אחד, אנחנו לא, 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 לא שני עמים או שלושה עמים. כשאתה עושה מעשה טוב, אני בדקתי באינטרנט, אתה מזכה גם את החבר שלך, למרות שהוא לא מודע לזה, ואתה לא מודע לזה. כי אתה, אנחנו, המציאות אחת, זה כמו בגוף האדם, שיד ימין עושה משהו, היא מדכה גם את יד שמאל. אני בדקתי את זה. זה לא שני עברים שונים, כן. זה כלל גדול דרך אגב. בחיים בכלל. כל דבר טוב שאדם עושה, הוא מזכה את הרבים. כל מעשה לא טוב, חס ושלום, הוא מקלקל לאחרים. שלא תהיו מושפעים מהתעמולה, איך אומרים, הפוליטית, או... ודאי וודאי, אלה שעוסקים בתורה, כן, מזכים את כולם, ולא משנה מה הכוונה שלהם. רצויים שהתכוונו לזכות את כולם. הם שומרים על הגחלת. אני לא יכול לדמיין לעצמי, לצייר לעצמי ציור שם, לא עוסקים בתורה בעם ישראל. דרך אגב, זה לא הביטוי שלי. היה בשעתו משה דיין המנוח, היה שר הביטחון, ודווקא השבוע שעבר הביאו לי פרוטוקול מפגישה שהייתה איתו עם ראשי הישיבות בארץ, והם באו בחשש שהוא בתור שר הביטחון הוא יכול לבטל את הסידור הזה של דחיית שירות צבאי וכל הדברים האלה. אז הוא פתח והוא אמר, רבותיי, אני משוכנע שעם ישראל צריך שיהיה בתוכו גרעין של לומדי תורה. אתם לא צריכים לשכנע אותי. אני רואה בזה חשיבות עליונה. אולי באחד השורים אני אביא לכם את הציטוט שרשמו את הדברים. חשיבות עליונה שבעם ישראל ילמידו תורה, למרות שהוא לא היה אדם דתי כמובן. אבל הוא ראה, היה לו עיניים גדולות, זאת אומרת, רחבות, אדם כללי, כן? אז הוא ראה בחשיבות עצומה בדבר. גם כאן אומר, נכון שאלה שעוסקים בתורה הם המיעוט, אבל הם מאצילים מרוחם, למרות שהם קבוצה קטנה יחסית לכלל האומה, אבל הם מאצילים מרוחם לכולם. מה המשל דומה ללב או מוח בגוף האדם? שהוא קטן כמותית, אבל הוא מאציל על כל המערכת, על כל הגוף. זה מה שאומר כאן הרב. אגם אם ממסד עד התפחות שלהם נעלים מחיי ההמון, הקבוצה הזאת של האנשים האציליים האלה, שעיקר מעיינו של ההמון הוא תיקון המעמד הכלכלי, לזה דואג ההמון. ואפילו החכם והסופר שבו, סוף סוף המוני הוא, ארצי ומעשי. בכל מעיינו לחיי הזמן והעולם, והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו, הכוונה היא גם לסופרים והיוצרים שהיו אז כמו צ'רניחובסקי וביאלי, כל ה... שהם גם היו בסך הכל אנשים המוניים, למרות שהצילו מיצירתה מרוחם. אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מאציל על גיבורי הגשמיות את עוד קודשם. אם, זה מה שנקרא למדבב צדיקים, שבכל דור ודור, ובכל יום ויום, יש בעם ישראל למדבב צדיקים, כמו שאומרת הגמרא, מסכת סוכה, שרובם הם נסתרים, כאילו לא רואים אותם, אנשים בעלי ענווה, והם מאצילים ברוחם על כל האומה, על ידי קרני זוהר המופיעים מהם. הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים. תמיד היינו חסרים, אם מבחינה כלכלית, ואם מבחינה רוחנית. כי הגלות זה לא אנחנו, זה המציאות של חושך, זה לא המקום הטבעי שלנו. לא המון גיבור, כי הלא מכל עלי נידף מוכרח הוא להיות נרעד, כמו שכתוב בפרקי התוכחה, וכמו שהיינו בשואה, מכל עלי נידף היינו נרתעים. ולא חכמים קדושים ברום וזעם, למרות שהיו בעם ישראל חכמים גדולים בגלות, אבל זה לא אותם חכמים שצומחים ויצמחו בארץ ישראל. כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש כשישרנו בגלות, גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים וממות. אם זה גדולי ישראל כמו הרמב״ם או רש"י או כל הצדיקים והגדולים וכל זה, אילו הם היו חיים בדור שלנו, היו נביאים ממש. וכל מה שלהם זה רק ניצוצות ממה שאפשר היה להיות אילו היו בארץ. כעת כבר הקיץ הקץ. מה זה כעת? אומר לפני 100 שנה, מה נאמר היום? זהו, סוף הגלות, קץ הגלות. ביה שלישית, בית שלישי, הוא מדבר כאן על בית שלישי. ביה שלישית הוא חלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך ונוצר לעינינו, דיינו אותם אנשי המעשה, הולכים ונוצרים מנגד עינינו, קם דור של אנשי מעשה. וכבר אז הוא ראה את הדברים. לדוגמה חקלאות. בשבילנו חקלאות זה דבר פשוט. בשבילנו יהודי לוקח מחרשה וחורש, זה היה מהפך עולמי. לזרוע ולקצור וכו', זה היה דבר מקסים, נפלא. עברנו מהפך. ובלשון שלנו קוראים לזה הסבה, מעם שעוסק ברוח לעם שעוסק בחקלאות. זה דבר גדול. אז הוא אומר, אני כבר רואה לנגד העיניים את אנשי המעשה. אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, הדור, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיברו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע האדם. מי זה זרע האדם? אותם אנשים, אצילי רוח. אותם אנשים שצריכים להציל, זה עניינם להציל מרוחם הטובה על כל האומה. שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל, מתכוון אל עצמו. כן, הרב קוק זצ"ל אמנם היה כמעט בודד בדורו בעניין הזה של העוצמה הרוחנית והקדושה וכל זה. אבל הוא זרע זרעים. ואפשר להגיד בדור שלנו, הזרעים האלה כבר נובטים, עדיין לא רואים את הפירות בשיא פירותם. אבל צריך לזכור שהיום בדור שלנו, ברוך השם, יש אלפים, אולי יותר מאלפים, של אלה שהולכים ברוח, בדרך, גם של הרב קוק זצ"ל, שמאצילים מרוחם הטובה על האומה כולה. לאו דווקא בדיבורים גדולים, כמו במעשים גדולים. אם זה בקידוש השם, בצבא, בעשייה, בחינוך, בכל דבר ודבר. ואנחנו קוראים נבטים. ולא ירחק היום, אנחנו נראה את הארץ באמת, איך מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ככה אומר הרמב״ם, מביא את דברי הנביא. הדברים האלה יתקיימו במהרה בימינו, אמן. Thank you.